עכשיו הדור שלנו, הפודקאסט של הצעירים, מבית התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות. מגיש יושב ראש ההתאחדות, שלומי יחיאב.
טוב, אז שלום לכל הסטודנטיות והסטודנטים שאיתנו היום. אז אחרי שנתיים כל כך מאתגרות וקשות, שחווינו רצף משברים כלכלי, בריאותי, חברתי, דמוקרטי, משברים מתגלגלים, אנחנו ב-17 לשישי, בבנייני האומה בירושלים, עושים סטופ. מפסיקים רגע להתחפר בתוך ההווה ומתחילים לחשוב על העתיד הרחוק שלנו ומה הם הפתרונות לבעיות השורש, לא לדברים הקטנים וכל כיבוי השריפות שהתרגלנו אליהם. אחד מהדברים המרכזיים שאנחנו הולכים לדבר עליו זה כמובן המשבר הדמוקרטי וכל מה התרלול הפוליטי שחווינו בשנתיים האחרונות. צריך להגיד, ברגע הקלטת הפודקאסט או דברים מעניינים ומרתקים קורים ברקע, אז גם עליהם נדבר. אבל פה איתנו נמצאת היום דפנה ליאל, כתבת חדשות ערוץ 12, פרשנית פוליטית, מגישת הפודקאסט עושים פוליטיקה שכולנו כמובן שומעים, מרצה מבוקשת ומנחה וכמובן הולכת להשתתף איתנו גם בוועידה.
איזה כיף, תודה על ההזמנה, כיף לי להיות פה.
אז מה שלומך דפנה?
תשמע, היום זה נראה לראשונה מזה הרבה 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 זמן שאולי תקום ממשלה. אני אומר שאני בשלה לממשלה בשלב הזה, אחרי באמת יותר משנתיים של כאוס פוליטי, וגם לפני זה צריך לזכור שהיינו תקופה מסוימת בממשלת 61, שהייתה נתונה כל הזמן לסחטנות פוליטית, היא לא באמת הייתה יכולה לעבוד בצורה חלקה ושוטפת, כך שבחוויה האישית שלי, אני הייתי כתבת חינוך לפני כן, על זה גם יש לי השקה,
אז התחום זה קצת קרוב לליבך
הסטודנטים. בדיוק, גם לנושא הסטודנטים, גם בכלל לצעירים וכדומה. הגעתי מהעשייה של כתבת חינוך, שהיה בה המון המון סיפוק, גם סוגיית צפיפות בכיתות והוספת כוח אדם, באמת דברים עם שליחות. ורציתי להגיע לכנסת כדי לעשות את זה בלארג' סקייל. זאת אומרת, גם להתעסק בפוליטיקה ובמרוץ סוסים וזה נחמד, אבל גם בסוגיות מהותיות שהן באמת הסוגיות ליבה של החברה הישראלית. כמעט מהרגע שהגעתי, זאת אומרת, היה לי עוד לפני זה איזשהו פרק זמן מסוים בממשלה של 2015, אני רק במרות סוסים הזה, הוא אמר על ההוא, וזה אמר על הזה, ואין כמעט מהות כבר בפוליטיקה, ואני נורא בשלה כבר לחזור להתעסק בנושאים שבאמת בשבילם אנשים קמים ומצטרפים לפוליטיקה. אגב, יש פוליטיקאים שאני מכירה שהצטרפו כשהסבבים התחילו, ויום אחד לא קיינו בכנסת נורמלית. אז אני מאוד מקווה שזה מאחורינו, אני א-פוליטית, אז שתקום איזושהי ממשלה, רק שתתפקד ותעשה למען הציבור.
אז נראה לי האמת, אנחנו חולקים תחושות דומות, גם אנחנו כציבור צעיר וסטודנטים חווינו בשנתיים האחרונות שלא הייתה ממשלה, אתגרים ענקיים, בתוך המשברים גם של הקורונה, אבל גם משבר כלכלי, וגם באקדמיה, זה היה תקופה מאתגרת, ולא הייתה לנו ממשלה כמעט לעבוד איתה למעט פרק זמן קצר. אבל אני אשאל שאלה קשה. האם במידה ומוקמת ממשלה, האם כל המשבר הדמוקרטי שחווינו מאחורן, האם אפשר להגיד שזה הפתרון שכולנו חיכינו לו?
קודם כל חיכינו לממשלה, זו התקדמות, אבל חד משמעית לא. אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה היא שתמיד מהרגע שקמה ממשלה, לאף אחד שחבר בה, אין שום אינטרס לשנות את השיטה. כי הרי מי שעולה לשלטון בשיטה מסוימת, אין לו אינטרס לשנות את השיטה, לשיטה אחרת, לדוגמה, אם תקום אותה ממשלת שינוי, בנט ולפיד יקימו יחד ממשלה, איזה אינטרס יש לבנט, שעלה לשלטון עם 6 מנדטים, לשנות את השיטה, כך שלדוגמה, ראש המפלגה הגדולה ירכיב את הממשלה. זאת אומרת, תמיד מי שמגיע לשלטון, מעוניין בשימור השיטה. זה דבר מובנה, הוא אינרנטי. אם הגעת ככה, למה שתרצה עכשיו לעשות פריש משחרר? ולכן אני חושבת שלמעט אותו ניסיון לשנות את השיטה לבחירה ישירה, ועוד נדבר על זה אני מניחה, הפוליטיקאים אוהבים להבטיח את זה בבחירות, כי הציבור רוצה יציבות, ולציבור חשוב יציבות, וברגע האמת הם עוברים לנושאים הרבה יותר סקסיים, וכאלה שאפשר לגזור בהם קופון.
לגמרי, אנחנו מהזווית שלנו, אפשר להגיד בשנה האחרונה בעיקר, אנחנו חווינו שתי זוויות משבר מרכזיות, שלדעתי, גם אם תוקם ממשלה, כמו שאת אומרת, אף אחד לא ימהר כל כך להתעסק בהם. הנקודה הראשונה, זה קצת אפשר להגיד, הנחיתות של הכנסת מול הממשלה. במיוחד הייתה ממשלת מעבר מאוד חזקה, והכנסת הייתה מאוד חלשה, אני אתן אולי איזו דוגמה מאוד רלוונטית. כל הסיפור של החוק ביטוח לאומי, דמי אבטלה, עניינים, זה מאוד נגע בסטודנטים, ואנחנו מאוד רצינו כמובן לראות שהרשתות ביטחון על הציבור שלנו נפרסות כמו שצריך. הגענו לדיון בוועדת כספים, ובדיון בוועדת כספים אני אפילו לא מדבר על האופוזיציה, שברור שהקואליציה מובילה שם, אבל גם חברות וחברי כנסת מתוך הקואליציה, שבאו ואמרו לנו, אנחנו איתכם, צריך לשנות את הסעיף פה, שמה שמשרד האוצר סרטט, כדי להטיב עם, עם הציבור הצעיר, נתקלו במחסום. מגיע שר האוצר, מגיעים נציגי הממשלה, ואומרים, לא, לא יהיה, יש משמעת קואליציונית, הממשלה, זה נגמר. ובזוויות האלה, זה אמנם זווית קטנה, אבל נראה לי כולנו חווינו אותם, ופה מעניין אותי לראות איך מהזווית שלך, את ראית את הקושי, אולי את הנחיתות של הכנסת מול הממשלה, ואיך אפשר אולי לשפר את זה?
תראה, קודם כל, בוודאי שהממשלה עוצמתית יותר מהכנסת, אבל היא למעשה תמונת ראי שלה, היא שואבת את הכוח שלה מהכנסת, מהרוב שיש לה בכנסת, והרבה פעמים אגב נוח לחברי הכנסת לומר, כן, אני תומך בזה ואני תומך בזה, כי לא הם אלה שבסוף היד שלהם נמצאת על השלטר, ולא אלה הם אלה שבסוף מחלקים את הכסף, אז הרבה פעמים גם לפוליטיקאים נוח לפזר הבטחות, בסוף להגיד, הממשלה, היא לא מסכימה, והיא לא יכולה, אבל אם הם היו בתפקיד שר האוצר, והם היו אלה שצריכים לשמור על הקופה, אולי הם גם היו מתנהלים אחרת. אז דווקא במובן הזה זה לא מפתיע אותי, המדינה לא יכולה להתנהל כך, שאין משמעת קואליציונית, וכל חבר כנסת מצביע עבור כל מה שהוא תומך בו, כי פשוט אנחנו נהיה בכזה גירעון שהמשק שלנו יתמוטט. אז דווקא במובן הזה אני פחות מתרגשת. אני חושבת שזה כן אולי הגיע לאיזשהו סוג של הקצנה, במובן הזה שבכל נושא מכילים משמעת קואליציונית, לא רק בנושאים תקציביים שברור שצריך פה יד מארגנת, אי אפשר להתנהל בכסף בצורה מופקרת, אבל גם בנושאים יותר אידיאולוגיים, ערכיים, דת ומדינה, סוגיות של קידום נשים, גם פה הרבה פעמים קופים על חברי כנסת משמעת קואליציונית, כשאין בכך צורך, למה אמיר אוחנה חייב להצביע נגד זכויות הקהילה הגאה, לדוגמה? אלה מקומות שבעיניי לוקחים את זה כבר לקיצוניות. אני חושבת שהתפקיד, לכנסת יש עוד תפקידים, יש לה תפקידים ציבוריים, יש לה תפקידים להיות במה ציבורית, זה לא רק ההליכים האלה, ואני חושבת שדווקא בקורונה ראינו עד כמה הכנסת כן חזקה, כי היו מקרים שהממשלה החליטה והכנסת אמרה, לא, עד כאן, זאת אומרת, זה לא עובר אותנו, אז זה לא של הכנסת אין כוח, כמו שהרבה פעמים חברי הכנסת בוחרים לא להשתמש בכוח שלהם. אתה מבין למה אני מתכוונת? הרי בסוף חברי הכנסת שהבטיחו לך את הכסף לצורך העניין, יכלו לבוא ולהרים את היד ולהצביע, ומה היה קורה? הכסף היה עובר, אבל אז לפעמים לכנסת יש את הכוח, אבל אני חושבת שהרבה פעמים חברי הכנסת לא רוצים להשתמש בו, וזה גם אגב קשור לכוח המאוד גדול של נתניהו, לדוגמה בליכוד שאף אחד לא רוצה לצאת נגדו. קיצור, זו תמונה קצת מורכבת.
בהחלט. עוד זווית שאותנו מאוד מעניינת, וגם מרגישים, לאו דווקא כדור צעיר, נראה לי כל אזרח במדינה מרגיש שבסוף בשנים האחרונות, זה לא הקשר בין הנבחר ציבור לציבור. אנחנו קוראים לזה האחריותיות, ה-accountability. זאת אומרת, איפה הם רואים אותנו במסגרת השיקולים שלהם? זה אולי קשור מן הסתם לדרכים שהם נבחרים, היום אנחנו רואים שהמפלגות עם הפריימרס מתחילות להצטמק לאט לאט, אולי זה קשור באמת לשיטה עצמה. מעניינתי לדעת מהזווית שלך, איך את רואה את הפער באותה אקאונטביליטי בין הנבחר ציבור לציבור, והאם גם פה את שמעת על כל מיני זוויות מעניינות איך מתמודדים, משפרים, מתקנים?
קודם כל, אני חושבת שחברי הכנסת כן לוקחים בחשבון את דעת הקהל הציבורית, לפעמים אפילו בהקצנה, שיש דברים שאני רואה שהם יודעים שהם הדבר הנכון לעשות, והם לא עושים אותו בגלל דעת הקהל, אני דווקא רואה את זה לא מעט. אני חושבת שבכלל בתרבות הפוליטית בישראל, הסדר היום הוא כל כך כאוטי ומשתנה, שמאוד מאוד קשה לקחת נושא, ובאמת להפוך אותו לכזה שהפוליטיקאי ישלם מחיר אם הוא לא ינהג בצורה כזו אחרת. אנחנו מתמודדים בזירה ציבורית רב-מימדית. הנה, תסתכל על האירוע של מירון. אתה מדבר על אחריות של נבחרי ציבור כלפי הציבור. זה אירוע קלאסי שבו אני חושבת שכל הציבור, לא רק הציבור החרדי, מצפה מנבחרי הציבור לקחת אחריות ולפחות להראות האם מקימים ועדה, האם הם מתקנים משהו, האם הם עושים משהו. וסדר היום בישראל התהפך מאז אולי 30 פעם, כך שאני לא בטוחה שמי שיגיע בסוף לקלפי, יבחר לפי אותו אירוע בהר מירון. ופה פה הפוליטיקאים הרבה פעמים עושים שימוש ציני, הם יודעים שאם הם ימסמסו ויחכו ויעבור קצת זמן, אז יגיע נושא אחר, ובכלל בקמפיין, אז הם יודעים נורא לנתב על מה הם רוצים שיהיה סדר היום. אז אני חושבת שיש פה גם איזה עניין מובנה של ישראל, שהיא מדינה כל כך מורכבת, מתעסקת בכל כך הרבה דברים, והאופן שבעולם זה לא, העניין של סדר היום שמתחלף הוא הרבה פחות, אתה יודע, קצבי וסוער מאצלנו. אני חושבת שפוליטיקאים עושים בזה הרבה פעמים שימוש. אני לא חושבת שזה עניין שאפשר לשנות אותו. כל עוד הציבור לא יגיד, אני לא אצביע לך, אם אתה תעשה ככה וככה, זה לא ישתנה, כי פוליטיקאים בסוף ניזונים מהתמיכה הציבורית.
אז בדיוק זה קצת מעלה לי לשאלה, לגבי, וזה נותן לנו קצת אולי טיפה ספוילר לקראת הוועידה עצמה. בוועידה עצמה אנחנו נדבר גם על הזווית של המשבר הזה, אבל גם נתחיל לדבר גם על פתרונות פרקטיים שנמצאים היום על סדר היום. אחד הפתרונות, בעיקר שצריך להגיד, ורוב מכוני המחקר מתחילים לדבר אותם ביחד, זאת אומרת, אם פעם זה היה רק המכון ישראל לדמוקרטיה או פה קהלת, רואים מתחילים שיש איזו התלכדות על כמה מודלים מסוימים, למשל השיטה האזורית. שיטה שבאה לטובת מי שמאזין, כמובן בוועידה נספר יותר, אבל קצת בקצרה, זה שיטה שבה מי שמצביע בעצם מצביע מתוך פול אזורי. זאת אומרת, אם נגיד יש לנו את 120 חברות וחברי הכנסת, הם לא נבחרים מתוך אזור בחירה אחד. מדינת ישראל מחולקת לאזורים, למשל אזור הגליל, אזור הנגב, אזור מרכז, ירושלים, ואז בהכרח יש נציגויות משם. לפחות מה שבמכוני המחקר מציגים, אומרים, זאת היא דרך אחת לחבר את אותם נבחרי ציבור, כי הם יותר קרובים ברמה האזורית, הפיזית, אנחנו רואים את זה ברשויות המקומיות. זאת היא דוגמה אחת. דוגמה שנייה זה למשל פתק
חצי... אז רגע, בוא נעצור. כן, נעשה פרה-פרה, כי זה כל אחד, זה עולם ומלואו. תראה, קודם כל אני חוזרת למה שאמרתי לך, פוליטיקאים לא אוהבים לשנות את השיטה. וגם, יש לנו טראומה לאומית מזה, למה הכוונה? זאת אומרת, אני אמרתי לך, אני באתי מתחום החינוך, אז הרבה פעמים בהדרכת הורים אומרים ש, אתה יודע, ילדים מסתובבים עם פנקס, עושים כל מיני מסקנות על העולם. לדוגמה, אני מניחה שהילד שלי לכתוב משהו כמו, יש לי עבד בבית וקוראים לה אימא, נגיד, אוקיי? זה מה שהוא למד מכל מה שקורה. ומהאפיזודה היחידה המשמעותית שהייתה לנו של שינוי השיטה לבחירה הישירה, אני חושבת שהפוליטיקאים רשמו משהו כמו, דברים עובדים יפה מאוד במחקרי המחקר, ובסוף במציאות הכל מתחרבש. כי מה שקרה זה ששינו את, ישראל מעולם לא הייתה מאוד מאוד יציבה, יש פה מערכות בחירות תחופות, ותמיד הרוב הוא דחוק, וככה נשענים על איזה מפלגה אחת או שתיים קטנות שהן בסוף מכריעות. ומה שניסו הפוליטיקאים לעשות, הם אמרו דבר כזה, אז נעשה בחירה ישירה שראש הממשלה לא יהיה תלוי בכל המפלגות הקטנות האלה, הוא ישב את הסמכות שלו מהציבור, ונתקדם עם המערכת הפרלמנטרית, כל השאר יישאר אותו דבר. אלא שמה שקרה בסוף, זה שהם רק גרמו לחוסר יציבות, כי הראשי המפלגות שנבחרו, עמדו בראש מפלגות קטנות יחסית, ברק ושרון וכדומה, והם היו חייבים להחזיר אחורה את הגלגל, כי לא הייתה משילות. אז אני חושבת שקודם כל, יש לנו טראומה מהסיפור של שינוי השיטה. הפוליטיקאי הממוצע שתשאל אותו, זוכר את הדיונים וכמה הם חשבו שזה הולך להיות נפלא, וכמה זה עבד נפלא במדינה הזאת, במדינה הזאת, והכל עבד אחלה, ובסוף אצלנו זה לא עבד. אז זה הדבר ראשון. וגם כשאתה מסתכל על שינוי לשיטה האזורית, יש פה הרבה מאוד קשיים. קודם כל, איך אתה מחלק? איך תגיע להסכמות על איך לחלק? בדיוק. כי הרי אחד ירצה לתת יותר כוח לאזור הזה, ואחד ירצה לתת יותר כוח לאזור הזה, והרי אם המטרה היא לדוגמה לקרב אותנו לפריפריה, אז איך אתה קובע מי ייצג את תל אביב? הרי בתל אביב יש גם את דרום תל אביב, ויש את צפון תל אביב, ואנחנו כל מדינה קטנה, ויש בה פערים כל כך גדולים, שכונה ליד שכונה לפעמים, אז הרבה פעמים התיאוריה יפה והיישום יכול מאוד מאוד להסתבך, עד כדי שהוא יהפוך לא כדאי. כל ניואנס הכי קטן יכול להפוך את זה לא כדאי, ויש פה גם את העניין המובנה, שפוליטיקאים שהיום הצליחו להגיע לכוח שלהם בצורה אחת, לא רוצים לשנות את הכוח לצורה אחרת. למרות שאני אישית חושבת שצריכים להיות יותר חברי כנסת, אני חושבת ש-120 זה לא מספיק, אם האחרים ייבחרו בשיטה כזו או אחרת, זה עניין אחר. אין לי, זאת אומרת, אם יצליחו להגיע להבנות על אופן החלוקה, גם זו יכולה להיות שיטה טובה, אבל היום אין מספיק ידיים עובדות בכנסת שיתנו שירות לציבור.
אז אני חושב שבדיוק את ה... את האמרות האלה, ינסו לאתגר אותנו גם אנשים מכוני המחקר, אבל גם מה שאנחנו מנסים להגיע אליו בוועידה, זה גם אנשים דווקא מתוך הקשת הפוליטית. לדוגמה, נגיד נקודה, ראינו למשל פתאום במצעים, במצע ראיתי של תקווה חדשה, גדעון סער מדבר גם על מעבר לשיטה אזורית, אז אני חושב שמתחיל להיות השיח, כמובן שהקושי בסוף זה איך משנים ומתי, אבל זה נדבר בוועידה. זווית נוספת של שיטה, שמעניינת את הזווית שלך, זה סוגיה, בין הסוגיה של הפריימריז, המפלגות הסגורות, או שמענו על שיטה שגם קורית בעיקר בחול, פתק חצי פתוח, שמדברת כן. על זה, שאתה לא חייב להיות פקוד למפלגה, שיש לה אפילו פריימריז, כדי לבוא ולבחור. למשל, אני לא זוכר את השם של המדינות, אבל אתה מגיע ביום הקלפי עצמו, מצביע למפלגה שאתה רוצה, הופך את הפתק, ומאחור אתה רואה רשימה של חברות וחברי הכנסת מהרשימה, ומתחיל לדרג.
כן, זה בעיניי בעייתי דווקא. כי אני חושבת שכשאתה בא להצביע, אתה רוצה לדעת למי אתה מצביע. זאת אומרת, לי לפחות זה מאוד חשוב לדעת, כשאני מצביע מי ברשימה. אולי כי אני מכירה אותה אישית, אז יש כאלה שאני ממש לא מוכנה להצביע להם, אבל אני חושבת שזה, יש פה בעיה. אתה לא יכול לבוא להצביע לרשימה שאתה לא יודע מי יהיה בה. זה בעיניי דבר מאוד בעייתי. אני חושבת שצריך לדעת את הרשימה מראש.
אז איך מחזקים בעצם, עכשיו שגם אנחנו רואים שיש איזה מגמה?
וגם זה גם מונע מחברי הכנסת, לדוגמה שלא יבחרו, לרוץ במפלגה אחרת. לדוגמה, אתה רם שפע, סתם, לא משנה. עכשיו ראית שאין לך סיכוי בכחול לבן, הלכת להתמודד מפלגת העבודה. זה מהלך לגיטימי בין מפלגות אחיות. ואם אתה לא יודע אם אתה בפנים או בחוץ, אז אתה גם כן, יש פה קשיים.
אז איך אנחנו בעצם מצליחים כן לשפר את המצב, שהיום, אם אני סופר נכון, רוב המפלגות, רוב חברי הכנסת, לא נבחרים בדרך של יש לציבור יכולת לבוא ולדרג ולבחור את חברי הכנסת, אז איך כן משפרים את זה בתוך המציאות הזאת?
אני חושבת שאני מאוד תומכת בכך שמפלגות יהפכו להיות מפלגות יותר פתוחות, ושיעשו מפקד רחב, ושכמה שיותר אנשים יהיו מעורבים בתהליך. אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד חשוב. אני לא יודעת אם זה משהו שאפשר לקבוע אותו בחוק, כי יש מפלגות שקמות, ואין להם אפילו את הבסיס לעשות את זה. תקווה חדשה, גם אם נורא הייתה רוצה, שכמה שבועות בודדים לפני הבחירות, אני לא יודעת אם הם יכולים לארגן מפקד, ובאותו רגע לפקוד את חברי הכנסת. אז אני לא חושבת שיכול להיות חוק שמחייב מפלגה לבחור את הרשימה בדרך כזו או אחרת. אני כן מצפה מפלגה כמו יש עתיד, שקיימת כל כך הרבה שנים, כבר לפתוח את השורות שלה ולאפשר לקהל גם לבחור, או אולי לעשות איזשהו איזון. זה רעיון ששמעתי לא מזמן, הוא לא רעיון שלי, אני לא יודעת אם מי שדיבר איתי ככה, לא יודעת כמה זה פומבי מבחינתו, אז אני רק אגיד את הקונספט, אבל אני חושבת שזה לדוגמה קונספט חכם, שמדבר על זה שתהיה התמודדות בתוך המפלגה, תהיה התמודדות, ולדוגמה ייבחר קאדר של אנשים, כמו שעשית פעם שמיניות או עשיריות, או יכולת לבחור חמישה או עשרה או אני לא יודעת מה, ובתוך הקבוצה הזאת יהיה עוד שיקול דעת ליושב ראש המפלגה, שיהיה איזה איזון, כי קודם כל אני חושבת שנכון לתת ליושב ראש המפלגה, הנה תסתכל עכשיו מה קורה עם ימינה, כמה חשוב שלבנט יהיה אפשרות להביא איתו את חברי סיעתו, זה דבר חשוב גם ליציבות, אם אנחנו רוצים יציבות ואנחנו רוצים לאפשר שדברים יקרו, אי אפשר שמפלגה של שישה חברי כנסת תתרסק לארבעה גורמים שונים, אז יש איזושהי חשיבות שיושב ראש יגיד, זה בן אדם שאני מרגיש שיכול לעבוד איתו, וזה בן אדם שאני לא ארגיש לעבוד איתו, ואני חושבת שכן צריך לתת איזשהו משקל גם לבוחרים. דוגמה, תהיה רשימה, ובתוך החמישיות היושב ראש יוכל להוסיף, אגב, רואים את זה קצת עם השריונים בליכוד, אבל אפשר לתת מרחבי תמרון יותר גמישים, שגם אפשרים ליושב ראש להכניס, או קצת לשנות את הסדר, אבל שבכל זאת יהיה לבוחרים say, אנחנו רוצים את זה, אנחנו רוצים תאו, ובכל זאת שישאבו את הכוח שלהם לא רק מאדם אחד. כי זה, אני חושבת, מאוד יכול להשפיע על מה שאתה דיברת בהתחלה. שאמרת, חברי כנסת מבטיחים, בסוף לא עושים שום דבר. כי הם לא תלויים בך, הם תלויים בסוף ביושב ראש המפלגה. אני חושבת שאם כן יהיו תלויים יותר גם בציבור, אז בכל זאת נראה אותם משתדלים יותר כדי שדברים שחשובים להם יקרו.
מעניין מאוד. אני בהקשר לנקודה, נחזור קצת אחורה. אנחנו, שוב, אנחנו לא יודעים אם תוקם ממשלה או לא, אנחנו גם מקליטים את הפודקאסט הזה ומשדרים אותו, שכל שעה דבר יכול להשתנות, אבל נגיד שכן מוקמת ממשלה, אמרנו, לא משנה איזה ממשלה. להערכתך, הדברים שראינו פה, בעיקר ראינו כל מיני ניסיונות מסוימים, שאמרו שאלה הפתרון, למשל חוקים, בין אם הם פרסונליים או לא, סוגיה של על, על, על כתבי אישום או הבחירה ישירה, כל צד נתן את הזווית שלו לפתרון הרגיש של המשבר. ראינו גם כל מיני פתרונות לכל מסגרות הרוטציה, שינוי של חוקי יסוד, הפריטטיות. תראה. איך את רואה את כל הפתרונות האלה?
תראה. השאלה המקדימה צריכה להיות, האם ישראל נקלעה למשבר פוליטי חסר תקדים בגלל השיטה, או בגלל האדם, בנימין נתניהו, שלא מוכן לפנות את כיסאו, אף שיש נגדו שלושה כתבי אישום, והוא לא מצליח להרכיב ממשלה. עכשיו, האופן שבו אתה עונה על השאלה הזאת, הוא נגזרת של שלל פתרונות. מי שחושב שיש בלי קשר בעיה בשיטה, שהיא לא יציבה, שהיא מובילה סחטנות, ילך לפתרונות יותר מבניים, כמו, שזה אני חושבת פתרון נכון, אבל כאמור לא רואה את בנט מקדם אותו לצורך העניין, שראש המפלגה הגדולה ירכיב את הממשלה, בלי שהוא יהיה תלוי בכנסת וכדומה, הוא ירכיב, ומשם יצטרכו להסתדר הקלפים. כי פתרונות אחרים, כמו לדוגמה, העלאת אחוז החסימה, יכולים להשאיר קבוצות פוליטיות בחוץ, וזה משהו שאני חושבת שאסור שיקרה במדינה כל כך מורכבת כמונו, חשוב שיהיה ייצוג, גם לחרדים, גם לערבים וכדומה. אז זה עולם אחד של פתרונות, יש אגב עוד, זאת אומרת, הרבה פתרונות יצירתיים. בצד השני יש פתרונות שעוסקים ב... איך אתה, האם אתה מטיל את המנדט על אדם עם כתב אישום, האם אתה מגביל את הקדנציות שלו, האם אתה אוסר על זה וכדומה. ופה גם כן יש שאלה מאוד מאוד גדולה, שהיא חזקת החפות של אדם. האם אתה מחליט שאדם שיש נגדו חשדות, הוא לא יכול להתמודד, כי זה עיקרון, זה גם כן עיקרון יסוד אצלנו, שאדם עד שלא הורשע בדין, הוא חף מפשע. ובלעת כן ביבי, לא ביבי, לאנשים מאוד נוח לשכוח את זה, אבל כשאנחנו קובעים חוק, אנחנו קובעים אותו לכל השנים קדימה, ואם מחר, סתם לצורך העניין, יהיה איזה משהו אחר שמישהו יחשד בו, והוא לא יצליח להוכיח את חפותו בבית המשפט, אז מה, כבר הדחת אותו מהתפקיד? יש פה גם קשיים, וצריכים למצוא פה איזונים. ולהחליט אגב, שראש ממשלה לא יכול לכהן שתי קדנציות, אני שמה בצד את נתניהו, אנשים, הכל עכשיו זה נתניהו, אז אי אפשר לדון עניינית, אבל אני מוציאה את נתניהו. אבל באופן כללי במדינת ישראל, אם תסתכל אחורה על בן גוריון, ותשאל אנשים האם אתם חושבים שזה היה טוב שהיה הרבה שנים בן גוריון, או רע שהיה הרבה שנים בן גוריון, אני חושבת שאנשים יגידו, טוב שהיה ראש ממשלה יציב, חזק, שהוביל תהליכים. אני לא בטוחה שאם לא הייתה את סוגיית נתניהו, הרבה אנשים לא היו חושבים שדווקא בישראל צריך לעודד את היציבות, ולעודד שאם יש מישהו חזק שיכול למשול, שישאר בתפקיד, אולי לא 8 שנים רצופות, אבל כן אולי לאפשר לו לחזור אחרי קדנציה, אם הוא ראש ממשלה טוב, זה לא שיש לנו פה בשפע, ראשי ממשלה טובים, כן? אז אני חושבת שקודם כל, אני הייתי מציעה למי שיתעסק בזה ביום שאחרי, לא לקבוע חוקים לפי נתניהו. באמת, בכלל, התרבות הפוליטית הזו, שכל בעיה מנסים לפתור ולעשות, גם מה שנתניהו עשה, מעשה שלא יעשה באופן שבו שינה את חוקי היסוד כדי לפתור לעצמו את כל הבעיות מול גנץ. חושבת שצריך לעשות את זה במנותק מהאירועים. והדבר הנכון היה שתקום ועדת היגוי, כמו שאגב מלכתחילה הייתה אמורה לקום לנו חוקה, ותשב על המדוכה, ולא תעשה את זה לפי, אתה יודע, הגחמות הפוליטיות של מישהו כזה או אחר. אבל אני לא חושבת שזה יקרה. כי אני חושבת שביום שאחרי שתקום ממשלה, הפוליטיקאים יתעסקו בעניינים שישרתו אותם.
אז בדיוק את המחשבה הזאת, הפעם אנחנו מנסים לאתגר, הדור הצעיר, סטודנטיות וסטודנטים, שבדיוק אותם אנחנו מזמינים לוועידה. שבסוף ברור לנו שמתוך המשברים האלה, גם הנה ראינו בקורונה, נתתי את הדוגמה של אסון מירון, יש לנו זיכרון מאוד מאוד קצר במרחבים האלה, במיוחד שזה מגיע לידיים של מי שצריך להוביל את השינויים, בין אם זה קשור לאחריות האישית שלהם, או בין אם, כמו שאת אומרת, הסדר יום במדינה ובעולם משתנה כל כך מהר, שקל מהר לזוז למרחבים אחרים. ובוועידה אנחנו מנסים הפעם להסתכל רחוק, ואני אומר רחוק לא כמה שנים, אפילו כדי לצאת מתוך הפוזיציה הפרסונלית, שדרך אגב זה קשור לא רק לסיפור הדמוקרטי, זה קשור לכל אחד מהמרחבים שלנו. אנחנו הולכים לדבר למשל על המרחב, על השסע קצת יהודים, ערבים, חרדים, על כל מה שאנחנו חווים בחברה. אנחנו רוצים להסתכל דווקא 30 שנה קדימה, לנסות ביחד לסרטט את התמונת עתיד שאנחנו כולנו מסכימים, ובתקווה שאולי היציאה מהאזור הפרסונלי יאפשר לזהות את המרחבים האלה, ומשם להתחיל לגזור אחורה. וברור שלנו שגם פה נדרשת האחריות אולי שלנו, וגם אנחנו כאן גם כהתאחדות סטודנטים ואגודות, באים ואומרים שטוב, היה לנו אולי קצת נוח בעשור האחרון להיות כזה במקומות של לתת לאותם אנשים לקחת את ההובלה, אבל ברור שצריכה להיות פה חברה אזרחית חזקה שדוחפת אותם גם לשינויים. אז לשם אנחנו מכוונים בוועידה. לפני סיכום, כמובן כדי לא לעשות איזה ג'ינקס, אבל צריך להשאיר איזה כמה אחוזים שגם אם תיסגר הממשלה, בסוף צריך להצביע, צריך 61 ידיים בכנסת. אם לא מגיעים לזה, אם בסוף לא מגיעים לסיטואציה הזאת, מה יקרה? בפני מה נעמוד?
סבב נוסף.
סבב נוסף.
ככה זה נראה לי כרגע, אבל... שוב, כאמור, אחרי ארבעה, אז החמישי הוא כבר לא, אתה יודע, לא ירעיד פה את אמות הסיפים, אבל אני כן באמת הייתי רוצה ומקווה שלא יעברו לסדר היום על האירוע הפוליטי שהתרחש בו, כאילו שום דבר לא קרה. כי בסוף גם התוצאה שהגענו אליה, אם זה מה שיקרה, שוב, אנחנו מדברים, זה פודקאסט, מקליטים אותו בערב היחיד בשנה, שנראה שבנט ולפיד יקימו ממשלה, גם יש פה סיטואציה מאוד מאוד בעייתית, שגם בחסות הכן ביבי, לא ביבי, פשוט לא מתקיים בה בכלל דיון ציבורי, של ראש ממשלה עם 6 מנדטים, שזה דבר הזוי, באמת הזוי בכל קנה מידה. הוא עצמו אמר בעבר 10, 15, וגם זה היה הזוי. זה כמובן מתאפשר בשיטה הקואליציונית, וזה חוקי, והכל בסדר, אבל מבחינת העיקרון הדמוקרטי של מה רצית, מה רצה מי שקבע פה את כללי המשחק, ומה הוא קיבל, אני חושבת שהמרחק הוא אדיר. אנחנו עוד לא מספיק מבינים את המשמעות של זה, שלהערכתי תהיה, אני מקווה שיהיו יחסי עבודה טובים בין בנט ללפיד, אבל גם אם לא, כל נושא, היום תחשוב שנתניהו רוצה להעביר החלטה, צריך לשכנע עוד את החרדים ואת ימינה, ואולי היה צריך גם את כחלון. ולשכנע אומר, לתת משהו בתמורה. זה ככה מתנהל העולם הפוליטי, כן. למי שחושב שזה פשוט בלשכנע שזה לטובת הציבור. ועכשיו מה שקורה זה שבנט כל דבר שירצה להעביר, יצטרך לנהל מסע ומתן עם עוד בערך 7 מפלגות, שונות ממנו בתכלית. הדברים האלה הם יהיו עניין יומיומי במערכת הפוליטית, וגם אני חושבת שיש פה עיוות של מה שהתכוון המחוקק, שבסוף הייתה אמורה להיות מפלגה גדולה, שסביבה התכנסו, אז נוצרה פה קונסטלציה ייחודית, אבל מי מבטיח לנו שבסבב הבחירות הבא, נגיד שלא משנה, החרדים יהיו לשון המוזניים, או הערבים יהיו לשון המוזניים, לא משנה מי יהיה, הוא לא יבוא ויגיד, סליחה, אני תוקע את העסק, אני באה ליכולת סחטנות, או כושר מיקוח הכי גבוה עכשיו מכולם. אני ראש הממשלה, לא מתאים לכם? עוד סבב, אני הציבור שלי יבוא שוב. זה התקדים. ואני אגיד לך מה הבעיה הכי יסודית, שאני חושבת שזה בעיה שאולי באמת הדור הצעיר יוכל לפתור. אין לנו תרבות פוליטית של it's not done. זה הכל. לא צריך הכל בחוק, ולא צריך, כל הזמן אומרים למה בגץ? כי אין לנו מקומות שבהם אנחנו אומרים, סליחה, זאת אומרת, הייתי מצפה שבנט יגיד, זה לא בתרבות הדמוקרטית שלנו, זה לא במסורת הדמוקרטית שלנו לנהוג בדרך כזו. ופה אני, אגב, אני גם מאשימה הרבה את נתניהו בתרבות הפוליטית הצינית שהוא הוביל, שכאילו הכל קשר בשביל להישאר, והכל קשר כדי להיות במקום שאנחנו רוצים להיות וכדומה. אני חושבת שאנחנו חייבים להוביל תרבות פוליטית של כללי משחק שהם קדושים מבחינתי יותר מחוק. אני לא צריכה חוק שיגיד לי שזה ברור שמי שקיבל הכי הרבה מנדטים, אם לא הראשון שלא הצליח, אז השני שצליח, הוא זה שאמור למשול, ולא מי שבאותו רגע הצליח להיות הכי הכי על הגדר ולנהל מסע ומתן הכי טוב. אז יש לנו איזושהי בעיה עמוקה יותר שהדמוקרטיה השברירית שלנו, שהכל במותר אלא אם החוק אוסר. ואני חושבת שאנחנו צריכים לצפות מעצמנו לסטנדרטים הרבה יותר גבוהים, והציבור צריך לדרוש את זה, אבל שוב, יש בעיה מבנית שיש המון נושאים בספירה הציבורית, וקשה למצוא נושא אחד שבו באמת הפוליטיקאים ישלמו מחיר על זה שהם לא מתנהגים בו כמו שהציבור היה רוצה.
אז בדיוק על הסטנדרטים האלה אנחנו הולכים לדבר ממש עוד שבועיים וחצי. אני רוצה להודות לך דפנה על ההצטרפות גם לפרק הפותח בעצם בסדרת הפודקאסטינג עד לוועידה. צריך להגיד, את בימים משוגעים וזה ברור, אז אנחנו מודים ומעריכים. וגם את הזווית שלך, אני חושב שהיום אנחנו רואים גם לפעמים באזור התקשורת ש... קל להיות אולי בפוזיציה תקשורתית שתופסת איזה זווית כזאת או אחרת או מתוך איזה פוזיציה, והמיקום שלך עוזר לנו להסתכל על ה... לא מתוך הפוזיציה, אלא תלוך באמת עומק הסוגיה. אז גם תודה על זה, וגם כמובן תודה לכל מי שהצטרפו אלינו, והפעם אנחנו גם נאתגר אתכם. הוועידה שלנו תהיה עוד שבועיים וחצי, אבל בסוף כל הרעיון זה שאת הפתרונות אנחנו רוצים לבנות ביחד, אותם סטנדרטים שדנה דיברה עליהם, כללי המשחק, שינוי השיטה, בסוף כל המשתתפים והמכוני מחקר והפוליטיקאים שגם יבואו ויקחו חלק, בסוף צריך להגיד, הם מגיעים מאיזה זווית מחשבתית מסוימת, שלפעמים אולי אפילו היא מקובעת למקום מסוים. וכאן זה המקום שלנו להסתכל בצורה הרבה יותר שמאפיינת את הדור שלנו, הרבה יותר יצירתית, מחוץ לקופסה, עם איזה, אולי איזה תעוזה מסוימת, ובעיקר, בעיקר, בלי פוזיציה. זאת אומרת, מתוך הסתכלות שלנו לטווח ארוך, לראות איך אנחנו מסרטטים את המציאות הפוליטית-חברתית במדינת ישראל עוד 30 שנה, ומזה לגזור אחורה. אז אנחנו מזמינים אתכם גם להיכנס וכמובן להירשם, להגיע לוועידה, אבל גם לתת את הרעיונות שלכם. והרעיונות המובילים גם ייקחו חלק ויקבלו במה בוועידה. אז אני מודה לכולם, ואנחנו ניפגש ממש עוד מעט. תודה, דפנה.
תודה לכם.
וניפגש בירושלים.
עכשיו הדור שלנו. מבית התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות.